圈。נתחיל עוד פעם התחלה ונעריך במקום שקיצרנו. ישראל מספרים תהילת השם. כוח גבורה עליונה, במלוא תפארת מעשיו, בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד עולם, ומרומם על כל ברכה ותהילה. זהו גורל ישראל. ישראל מכירו את כוח מעשי השם. ישראל מכיר ומעיד עדות אל גיבור יוצר כל לבדו, ואתם עדיין נאום השם ואני אל. מלאו ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה, שהכרתן מלאה חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות, חיי פאר מקדושים. ישראל עומד ובקרן רואה זו ברוחו, בחיי כל נשמה בפרטיות, ובחיי האומה כולה, בבניינה, בדורותיה, בשאיפת סיבוב פאר זיו הדר כולניות מלכותה, בהיכל קודש מקדשה, בלהט אש חיי נעוריה, אשר בנינו כנתאים מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל, וחפץ רכושה ואושרה, מזווינו מלאים, מפיקים מזן אל זן, צוננו מאליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותינו, אשריים שככה לא אשריים שהשם אלוקיו. אז אני חושב שעד לפה פחות או יותר הגענו בפעם הקודמית. והעם, אשר השם אלוקיו, יודע לספר כוח מעשי השם. יודע לספר שאלוהי ישראל, אלוהי עולם, בורא שמיים וארץ, ושהכל ברא לכבודו, וכבודו כבוד כל עולמים, חיי כל עולמים, וחקר כבודו כבוד. אז כן, כבר בפעם הקודמת אני חושב שהזכרנו שישנה פה ירידה כל הזמן מישראל למופשט, ישראל, כנסת ישראל, ישראל שורש הנשמתי של האומה בכללות דורותיה, הממד הפנימי של כללות האומה, ואחר כך הוא התחיל לדבר על האומה, מה שנמצא בחיי האומה כולה, אחרי כל נשמה בפרטיות. ופה הוא כבר מדבר לא רק על האומה, אלא מדבר על העם. כהמשך, מתוך הסיום של אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, והעם. וגם את זה אני חושב שכבר אמרנו, שהעם זה מובן יותר ממשי מאשר האומה. נדמה לי שהעם זה גם מלשון אם, ואילו האומה זה כמו האם, ככה אני נוהג לחשוב. והעם אשר השם אלוקיו יודע לספר כוח מעשי השם, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אז זה פרפרזה על הפסוק הזה. העם אשר השם אלוקיו יודע לספר כוח מעשי השם, יודע לספר שאלוקי עולם, שאלוקי ישראל, אלוקי עולם בורא שמיים וארץ, ושהכל ברא לכבודו, וכבודו כבוד כל עולמים, חיי כל עולמים, וחקר כבודו כבוד. אז אם אני מבין מה הוא אומר פה, דומני שפה, כמו שאמרנו בפעם הקודמת, לא רק בממד ההווייתי, הנשמת נשמתי, של ישראל מספרים תהילת השם, ממד שהוא הגבה למעלה מכל מערכת תרבותית, רוחנית, שהיא ודאי מזונת, היא מתבססת על הכרות ועל תובנות וידיעות של אנשים. לא, על זה מדובר. מדובר על נצח ישראל, מה שעולה מעצם הווייתו של ישראל בספירה הנשמתית שלו. אבל אחר כך מדובר גם כן על האומה בבניינה בדורותיה, ואז זה הממד הרוחני, התרבותי, ההגותי, האמוני, הדתי, הרעיוני, זה שעולה מכללות כל האופי התרבותי. ופה עוד יותר, העם אשר השם לוקח יודע לספר כוח מעשה השם, פה אני חושב שלא מדובר על הממד ההווייתי, ממש לא, אלא פה מדובר על, אני יודע איך להתבטא מדויק, אבל כוח מעשיו יגיד למה, או לתת להם נחלת גויים. איך אנחנו מכירים את הפסוק הזה, באיזה קשר, בהקשר של רש"י ראשון על התורה, נכון? שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם, שכבשתם וכולי, אז תאמרו לו וכולי. טוב, בכלל אגדה זה לא יצא, אבל עדיין זה מדבר על אם יאמרו, אז תאמרו. זה ארגומנט, ארגומנט. לא יודע אם באמת יש פה הדרכה לוויכוח אידיאולוגי או משפטי, אבל ברושם הספירה הזאת שם אנחנו נמצאים. ובגובה הזה בערך, אז אנחנו יודעים לספר כוח מעשה השם. יודעים לספר כוח מעשה השם, אני חושב במובן פשוט, שאנחנו קוראים את פרשת בראשית, ואנחנו מחנכים את עצמנו ואת בנינו ואת דורותינו, לכך שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם. והעולם הוא אלוקינו, אלוקי ישראל. הוא אלוקי עולם. בורא שמיים וארץ, ושהכל ברא לכבודו. במובן הנמוך, הפרטי, הרעיוני, ההגותי, בין אדם לחניכו. ושהכל ברא לכבודו להופעת ערכו. וכבודו כבוד כל העולמים, וערכו הערך של כל העולמים. כבוד אלוקים זה לא במשמעות של יש כוח עליון שזקוק לכך שהרבה נתינים יחלקו לו כבוד. כמלך בשר ודם. לא. אלא אוריינטציית הכבוד של אלוקי ישראל זה תודעת הערך. אלוקי ישראל, בורא שמיים וארץ, משמעות בריאת שמיים וארץ, זה לא רק בא לומר שהיכולת האלוהית היא כזאת שיכולה להוציא מכובע קסמיה שמיים וארץ, אלא זה בא לומר ששמיים וארץ בכל צבאם הם חתומים בחותם הערך האלוהי. היש, המציאות, ההוויה כולה היא ביטוי של אידיאל, היא ביטוי של שלמות, היא ביטוי של אלוקי נו, אלוקי העולם כולו, שהבריאה היא לכבודו, לכבודו להופעת הערך. היש הוא גילום של ערך. כשאתה עומד פה מול היש, בחייך, ואתה רואה שמיים וארץ, ומן הסתם אתה שואל את שאלת התינוק, מה זה? או את שאלת המתבגר, מה אני צריך לעשות פה? אז תודעת הראשית של העם הזה, היא אומרת, היש הוא בריאה, הוא ביטוי כבוד האל, שהכל ברא לכבודו. היש הוא ביטוי של שלמות אלוהית, מוחלטת, מופעת. וכבודו הוא כבוד כל עולמים. ערכו הוא הנותן את הערך לכל העולמים. כל העולמים הם המופע שלו. וממילא, התוכן האלוהי שהוא הערך למעלה מכל הערכים, השגב, החשיבות, האידיאל, השלמות, שהיא למעלה מכל הסגבים, מכל המשמעויות של מושגי הדברים החשובים לנו בחיינו שיכול להיות, אבל הכל כלול בתוך זה, הכל מופיע בתוך זה, והערך שהוא למעלה מכל הערכים הוא המבסס את הערכים כולם. זוהי תודעת החיים, זוהי תודעת היש. העם אשר השם אלוקיו יודע לספר כוח מעשה השם. מהו כוח מעשה השם? שהכל זה בריאה, הכל זה הופעת המגמה, האידיאל, התוך, הנשמה, וממילא הכל הולך ומופיע איזו שלמות, נישאה ערכית, אלוקית. אלוקי ישראל, אלוקי עולם, בורא שמיים וארץ, הכל ברא לכבודו, כבודו כבוד כל עולמים, חיי כל עולמים. התוכן האלוהי הוא לא גורם את המציאות ותו לא, הוא גם לא גורם את המציאות שמהווה תוכן מרכזי במציאות ותו לא, הוא גם לא גורם המציאות שמהווה את התוכן המרכזי הנעלה מכל ששואב אליו את כל התכנים ואת כל הערכים ותו לא. לא, אלא התוכן האלוקי, כבוד אלוקים, הערך האלוהי, הוא עצם החיות של כל היש. היש כולו הוא מופע נשמתי שהולך וחושף ערך, שלמות, כבוד אל, כבודו, וזו החיות. החיות היא הנשמתיות שמחוללת את הישות הפנימית ואפילו החיצונית של כל האיש. כבודו כבוד כל עולמים וחיי כל עולמים. כבודו, שוב, זה לא מה שנקרא כבוד מדומה. קנאת אהבה והכבוד שמוצאים את האדם מן העולם, אז הקדוש ברוך הוא זקוק לכבוד הזה. לא, לא יעלה על הדעת. אלא הערך, האידיאל, המגמה, והנה מתגלה שזוהי הנשמה, הישות, החיות של כל היש, שהולכת וחושפת את אופייה, את אידיאלה, את נשמתה, את מגמתה, את ערכה האידיאלי האלוהי, שכולל את הכל. אז זה המדרג של מה שתואר. עוד פעם. העם אשר השם אלוקיו יודע לספר כל כוח מעשה השם. כלומר, כאילו כתוב פה, יודע לספר מה זה כוח מעשה השם. פה יהיה, כל המשפט עד סופו הוא מפרט של סיפור כוח מעשה השם. יודע לספר שאלוקי ישראל הוא אלוקי עולם, כלומר, בורא שמיים וארץ, ושהכל ברא לכבודו, כלומר, המשמעות של זה שכבודו הוא כבוד כל עולמים, ותתפוס את זה כחיי כל עולמים. וחקר כבודו כבוד, העמק בערך האלוהי, חקור בו, למד אותו, עיין בו, התמלא במשמעות של המשמעות האלוהית. ככל שתעמיק יותר בתוכן האלוהי, ערך חייך מתעלה. חקר כבודו כבוד. עצם הלימוד, עצם העיון, עצם חשיפת האידיאל, השלמות האלוהי, זה מסד הערכים. זה מה שנותן את הכבוד. וידיעתו זאת, ידיעתו זאת, כן ילד.
אפשר להגיד, זה דבר, תלמד תורה,
ויהיה טוב.
לא, שאדם לומד תורה.
לא, לא, אני לא אומר את זה בציניות. בסדר.
תורה זה הרצון, החיות של האלוקים בעולם. מתוך זה, תתמלא בערכים של התורה.
אתה אומר אמת, ודאי נכון, זה אפילו נגזר ממה שכתוב פה, אבל בשלב זה, אם בוא נגיד, צנחנו לראשונה פה, עם תחילת קריאת המשפטים מתחילת העמוד ועד הלום, אז אתה ודבריך הם מוזרים, אתה מבין? כי איפה תורה? בשלב זה לא נאמר פה שום תורה, וכל ההבנות שלך אשריך ואשרי חלקך, אתה מבין נכון, רק אני לא יודע איך להגיד את זה. אני אגיד משפט לא נכון, אבל אני אגיד אותו. פה זה לא כתוב, צריך ללמוד עוד, עכשיו צריך ללמוד מה זה תורה, כדי ללמוד שזה מסתכל ממה שכתוב. בסדר. כן, זהה את המושג כבוד עם המושג ערך. אם תבדוק טוב, אז תראה, אני מאוד מכבד מישהו. מה, למה אתה מתכוון שאתה אומר משפט כזה? אמרת. אז נכון. וזה כבוד אמיתי. יש כבוד חיצוני, כבוד השר, כבוד זה, כבוד זה, מתלחשים לידו וזה. אז זה שטויות. מי שמחפש את זה, חבל עליו. כמו אחד שמחפש את האבות, הוא מחפש שאר מיני יצרים האלה. אבל עולם הערכים הוא תשתית הטוב. יש לך תודעה ערכית במציאות, יש לך סיכוי שאתה אדם חיובי. אין לך תודעה ערכית, אתה ניהיליסט, אתה אבוד מכל מסגרת של טוב. ופה זוהי תודעת היסוד בתורת ישראל. תודעת הכבוד, כבוד אלוקים, ערך הערכים, אידיאל לאידיאלי, תוכן התכנים, ומתוך כך משמעות החיים כולם. עמית, כן. כן, אל תביא, עוד פעם, אני...
שהערך האלוקי הוא גם החיות של...
כן, זה מה שהתכוונתי לומר. אל תחשוב את זה כמשהו, מחוץ למערכת. זאת אומרת, יש פה את החיים, יש פה את הישות, ואנחנו חולקים כבוד לכוח העליון.
אבל יש כאן איזה משהו כזה מצד זה שהערך ניתן על ידי באמת העולם הפנימי של האדם, והחיות של המציאות היא לא קשורה במה שהאדם מעניין את המציאות. גם אם אני לא אעריך את המציאות, אני
אעריך את החיות. ההערה שלך היא מצוינת, ולכן ההערה שלי כל כך חשובה. כי הנה, עכשיו בוא ותלכד את שני התודעות האלה. מה שאתה מעריך את המציאות, לפחורה, עומד את המציאות כישות אובייקטיבית בפני עצמה. אם אתה מעריך אותה או לא מעריך אותה, זה דבר בפני עצמו. אבל החיות היא בה. לא. תבין שהערך האלוהי הוא החיות שבמציאות, והוא זה שהולך ויוצר בנפשך פנימה, בנפש התרבות העברית, היהודית, הישראלית, את תודעת הערכים. נדמה לך איזה עניין של בחירתך החופשית. זאת אומרת, אם אני ארצה אעריך, לא ארצה, לא ארצה, זה תלוי בי. טוב, אבל הנה, תחשוב עוד פעם, באמת, אתה בחרת את התודעה היסודית הזאת שאתה שופט, אתה מעריך כל דבר בחשיבותו. יש דברים שאתה לא מחשיב אותם, יש דברים שאתה כן מחשיב אותם. אתה יזמת את אישיותך שכזאת היא, שיש בה נטיות כאלה, כמו את כל מה שיש בך. אז התשובה פה היא לא. והנה, זה הולך ומחבר אותנו, החיות הפנימית שבכל היש, היא זאת שהיא מחוללת את כל היש, מעצבת את כל היש, והנה היא מתגלמת ברוח האדם וברוח גולת הכותרת של האדם, רוח ישראל, והנה מופיעה הנהייה, הנטייה, המעריכה. אני אומר לך שזה אנחנו יזמנו את זה, על פי ענייננו, לא? יש פה את המופע האלוהי. הוא מחולל את תודעת הערך. ההכרה שלנו בזה היא התבדעותנו אל הישות. עכשיו בוא נבדוק. הנהייה שלנו היא לחוש את הערך שהוא למעלה מכל הערכים, הערך האלוהי. ומתוך כך, הערכים כולם. תפוס את החיות של כל היש כמערכת אורגנית שהולכת ומתגלה בשיאה בתודעה המעריכה. אבל זה עניין אחד. הכבוד לאלוקים הוא עניין אחד עם החיות העולמית. זה לא שני דברים.
עניין אחד שהוא אחד הביטויים שלו.
לא הבנתי. מה זה עניין אחד? הכבוד והחיות הוא עניין אחד. החיות היא לא מין שטף חסר אופי. זה שטף אופיי שהולך ומדריג כיוון, מגמה, אידיאל, שהולך ומשתקף בנפשנו כהערכה, כהערכות. אבל זה הכל נהיית חיים אחת. והחיות עצמה היא מגמה ערכית, והערכים הם רק הסחפות עם זרם החיות שהולך וחושף איכויות יותר ויותר שלמות, אידיאלים יותר ויותר שלמים, תודעות יותר ויותר שלמות של ערכים. כן,
עצם הנימון עצמו בעצמו, ערך עליון, ערך אלוקי, ערך אידיאלי, עצם הנימון, ערך כבודו, זה הכבוד.
טוב. לא דוחה. האמת היא שמה שאתה אומר, זו אמת, אמת גדולה, רק צריך להסביר הרבה מאוד למה זה נכון. זה נראה לך פשט. אני אומר, שאלה תם, אני שואל, למה? מי אמר שאקט, אקט הלימוד הוא כל כך חשוב? זה דבר שצריך הסברה. אבל בסדר, יכול להיות. דומה לי שהרב לא התכוון לזה, אבל רוח קודשו התכוונה לזה. זאת אומרת, בסדר, נכון שיצא, אפשר להבין, ואתה אומר דבר נכון, אז בסדר. כן, וידיעתו זאת, ידיעתו זאת של העם. ושוב אני אומר, פה אנחנו נמצאים למטה, אנחנו נמצאים כבר במושגים תרבותיים, הגותיים שלנו, לא בספירה ההווייתית העליונה הנשמתית, אלא מה שמתפרט, אם כי מדובר פה על, עדיין מדובר על העם כעם. כי אם ידיעתו זאת היא תכונת רוחו, תכונת רוחו של העם. מורשת אבותיו והכרתו הפנימית. חודרת בו בכל לב ובכל נשמה, אחוזה, קשורה ודבוקה בנימת אמונת אורך. אמונתו, אמונת אומן, בבירור תולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו ועמדתו נגד שריו הרבים, אשר הם הכשלו ונפלו והוקם והתעודד. ויותר מכל חרותה ידיעת קודש עולמי עולמים זו בנשמתו הפנימית. בתביעת רוחו, בזוהר שירתו, בהתגלמות חייו, מותאמת לאופי מוסרי, מוסרו, לתוכנית מדיניותו, ויסוד כל שאיפותיו. והאמת העליונה הזאת היא מקוממת את כל היקום, כל יציר נברא ממנה חי, הכל מכוחה ישתלם, כל הנופלים יקומו על ידה, כל השוקי כוח, כל רטוצי משפט ישובו וינערו מזיבה, כל תבואי שאול בחילה יעלו ויעמדו במרחב, כל זהומי, כל תמונה שוררה, כל החשוכים על ידי כל שכלות וכל תיאור, על ידי אור עולמי אין קץ זה יביטו ונערו. נקרא את זה עוד פעם. בכוונה קראתי את שלושת המשפטים האלה כאחד, כי יש לי נטייה להסביר את זה כרעיון אחד. ידיעתו זאת היא תכונת רוחו. הידיעה הזאת של אלוהי ישראל הוא הבורא, הידיעה לספר את כוח מעשה השם, זו תכונת הרוח שלנו, לא תכונת הנשמה, ירדנו כבר, לא רק תכונת הנשמה, כי פה זה התכונה שמתבטאת באופי של הרוח שמחולל את התרבות הזאת, של האומה הזאת, והיא גם מורשת אבותיו, והיא הכרתו הפנימית. התכונה העצמית, איך נגיד, המולדת, היא זאת שהיא בסיכומו של דבר, היא גם מורשת חינוכית. מורשת חינוכית, מאב לבן, או מאבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, או כל הדורות. מורשת אבותיו. ככה אנחנו מחונכים, ככה אנחנו נמסרים. והיא גם הכרה פנימית, היא לא מודע קולקטיבי. ברובד פסיכולוגי קולקטיבי יש את הארכיטיפים, יש את התבניות הרוחניות הקולקטיביות, שככה אנחנו, זה המובן מאליו, זה הברור, זה הנכון, זה מסד התרבות. והידיעה הזאת שהיא תכונת רוחו, מורשת אבותיו והכרתו הפנימית, ייתכן שמורשת אבותיו והכרתו הפנימית זה רק פירוט של המושג תכונת רוחו. יכול להיות תכונת רוחו, כלומר מורשת אבותיו והכרתו הפנימית, ואז את ההסבר עם הלא מודע הקולקטיבי, אם כי הוא טוב, אבל אפשר לוותר עליו, אלא תכונת רוחו, הכרתו הפנימית, מה שהסברתי בתכונת רוחו, שזה קטגוריות של תבניות האופי של התרבות, מילה נרדפת להכרתו הפנימי, וזה גם מה שבא במורשת האבות. טוב, חודרת בו הידיעה הזאת בכל לב ובכל נשמה. הידיעה הזאת של העם היא חודרת בפרטים, בכל לב פרטי ובכל נשמה פרטית. צריך עיון למה הלב מוקדם פה לנשמה. כי לכאורה לא הייתי כותב את זה, הייתי כותב חודרת בו בכל נשמה ובכל לב. כי הנשמה זה מושג יותר פנימי מאשר לב. כן?
מורשת אבותיו גם קודם לקרא פלילית, ולקרא פלילית קודמת לצד החינוכי הנבנה.
יפה, אתה צודק. ייתכן שמאחר שאנחנו עוסקים פה עכשיו ברוח, לא בנשמה, בהשפעת התרבות, אז כן, הרוח היא מין, היא נמצאת בנקודת, פעם הרב צידה הסביר לנו במין צורה כזאת פשטני, מה זה רוח? רוח זה מלשון רווח. מילוי הרווח בין הנשמה לנפש זה הרוח. הנשמה זה הצד המוחלט שבאדם, הצד האלוהי, החותם האלוהי המוחלט, אין שם שום בחירה חופשית. הנפש זה תודעת האני הנמוכה, האדם בחייו וצרכיו. בין התביעות הנצחיות המוחלטות, לאמיתות, לשלמות, לאינסופיות, שבנשמה, ובין התביעות הגופניות, החברתיות, הממשיות, הנמוכות, האקטואליות, שם מופיע ברווח והרוח. אינטראקציה של שני הצדדים האלה. אז אם אני אלך במסגרת זאת, יש ברוח, ברוח נקרא לזה, יש שם יצר טוב ויצר רע. יצר טוב זה להישמע לצד הכפוי על הרוח הנשמה, ויצר רע זה להישמע לצד חסר התביעה הערכית, אלא הנטייה החושנית, הממשית, שהיא זאת שמכתיבה את התפקוד ותו לא. אז אני מנסה עכשיו לענייננו, אולי אני מהרהר בכל רם, אני אומר אולי שהרוח הזאת כן יש בצד והוא מרומי רוחי אשר עליך, אבל מכל מקום הוא צד תרבותי והוא גם צומח מלמטה למעלה, שלא כנשמה שהיא נשמות אני עשיתי, אלא הרוח היא אותה נקודה ששם הנשמה מתרגמת לאיכויותיה הנבנות על ידי בחירתו החופשית של האדם. ואם כך, אם זה הנושא שלנו, ידיעתו שתכונת רוחו, הנושא הוא במישור התרבותי, אז ייתכן שאפשר לתרד את שתי השאלות שאלינו פה. אז זה צומח מלמטה למעלה, כביכול. זאת אומרת, יש מימד מולד פנימי, הווייתי, אבל מכל מקום, זה הולך ונבנה ממורשת אבותיו ואל הכרתו הפנימי, וחודרת בו בכל לב שהוא משכן הרוח, ובאמת שם מסתבר שזו האיכות של כל נשמה. אולי דרשתי פה דרשה, אני לא יודע. כן, עמית.
אפשר להגיד שכל ההוויה יודעת את זה בפנימותה. הייחוד בעם ישראל זה דווקא בזה שהוא יודע את זה ברבדים הנמוכים איתה. וזה מה שהרב אומר כאן במתקאי. היא תכונת, הוא הולך באמת, כמו שציינת אותה, הוא הולך פעמיים דווקא מההתגלות היותר נמוכה של זה, שהיא המוגשת, היא המיוחדת ואותה הוא שם בראש, אלא ההתגלות היותר פנימית שהיא דווקא מובנת מאליה.
טוב. עדיין אני חושב צריך פה עיון במה שאנחנו אומרים. בסדר, אמרנו, זה מה שאנחנו אומרים עכשיו, פעם הבאה שנקרא, נחשוב עוד פעם. וידיעתו זאת היא תכונת רוחו, מורשת אבותיו והכרתו הפנימית. חודרת בו בכל לב ובכל נשמה, אחוזה קשורה ודבוקה בנעימת אמונתו, אמונת אומן, בבירור תולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו ועמדתו נגד שריו הרבים, אשר הם התשלו ונפל והוקם מתודד. הידיעה הזאת שהיא חודרת בכל לב ובכל נשמה, אחוזה, קשורה ודבוקה, לא יודע למה צריך את שלושת המילים האלה.
הוא גם הדרגה.
כן.
אחיזה זה
מה? ראשוני.
קשר
או
יותר,
ודבק הוא כבר... יפה. וזה חלש. אחיזה זה פחות מקשר ודביקה עוד יותר. זה מלמטה למעלה.
וגם בהמשך זה משך עוד פעם מלמטה למעלה.
טוב, תכף נראה. בנעימת אמונתו. אז חודר וחולה בכל נשמה, אחוזה, קשורה ודבוקה, זה הולך ונדבק באמונתו. זה מה שהולך ויוצר את אמונתו, ואמונתו היא אמונת אומן. אמונת אומן זה פסור, זה פרפרזה על... לא פרפרזה, זה ביטוי מישעיהו, שמשמעותו האמונה האמיתית, האמונה שמתאימה אל האומן. אומן זה שורש האמונה, הידי המוחלט, שבשורש ההוויה. זאת אומרת, האמונה זה כמו אמת ואמונה. האמת כפי שמתגלה באמונה. האמונה זה כפי שאנחנו סופגים את האמת, ואמונתו היא אמונת אומן, אמונת אמת. ונעימת אמונתו, האמונה שלו היא נעים, זה מה שמתאים לישות הפנימית. זה הולך ונאחז ונקשר ונדבק בנעימת אמונתו, זה מה שמהווה את אמונתו. האמונה, אפשר גם להגדיר את מושג האמונה בתור הנהייה לערכים, הנהייה לאמת, הנהייה לנשגב שהולך ומהווה את גורם הדוחף ומעצב את כל מדיניות החיים הקונקרטי בהתאם לתודעה הערכית. תודעת הידיעה הזאת של כוח מעשה השם, שהכל ברא לכבודו וכולי, זה הופך להיות נועם אמונתו, זה מה שהופך להיות מסד כל תנועת מדיניות חייו הערכי. וזה מתברר בתולדתו, בהיסטוריה שלו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו ועמדתו נגד צריו הרבים אשר הם הכשלו ונפלו והוקם ביתודה. ישנה תופעת פלאים ידועה בעם הזה, שהיא גלויה לכל מי שהוא רק מרים את העיניים מהגובה ששם החמור רואה. ואז הוא מבחין בקיום הישראלי. בכל דור ודור קיימים לנחלתנו, אנחנו פה. תופעה בולטת לעין שהיא מפליאה כל לב הוגה וחושב. הרב פה מסביר את סוד העניין. ייתכן שמה שעומד ביסוד ההסבר, זאת אומרת, אני קודם אגיד את מה שכתוב מילולית ואחר כך אני אנסה להסביר. אמונתו גורמת לאורך חייו. אמונתו, תודעת, ועכשיו הסברנו, תודעת המדיניות העל שמחוללת, זאת אומרת, ידיעת כוח מעשה השם, שהכל ברא לכבודו, זאת היא אמונתו, והיא מתבטאת בעומר חייו ההיסטורי, בקיומו המפליא. שלמרות 4,000 ויותר שנות ההיסטוריה, הוא עדיין פה. מה ששום סדר רציונלי לא יכול להינתן פה. ושום מבט מדעי נורמטיבי לא יכול לצפות את זה. לא יכול לצפות שיקרה דבר כזה. וזאת, עוד פעם אני אומר, אז מה ההסבר? מה עושה את כוח החיים המדהים הזה, שעל אף שבכל דור, אז מיטב הכוחות ומיטב המוחות קמים עלינו לחלוטנו, ולמרות זה יזכו, העם הזה עדיין פה, זה בגלל האמונה. כנראה, ועכשיו אני פותח סוגריים להקדמה, מבוא להבנת הטיעון הזה. החיים והמוות, ישנו מבט רציני, שאומר שהם פועל יוצא של אמונה ואי אמונה. כלומר, כמו שאנחנו מכירים את זה מהחוויות הפסיכולוגיות שלנו, תודעת החיים, התודעה שממלאת אותנו בתחושת חיים, ברצון החיים, היא זאת שאומרת שיש פה ערך, יש פה משמעות, יש פה בשביל מה לחיות. זוהי תודעה שהיא מובנית בעצם תחושת החיים. אילולי התחושה שהחיים צופנים איזה משהו מרתק, משהו שווה, משהו ערכי, שלא לדבר על זה שלא היינו קמים בבוקר, היינו מרזים עד מוות, או כבר היינו מוצאים דרכים שהדיכאון היה פוגע במערכת החיסון שלנו, היינו מוכחדים, פיזית. אני מנסה לקשר פה בין הממדים הרוחניים לממדים הקיומיים הפיזיים. התופעות שאנחנו, אני מנסה להצביע על תופעות ידועות. אני מנסה להצביע פה על זה שזה עניין מהותי. וגם במקום שאנחנו לא במקרה קצה ולא מרגישים את זה, אבל עכשיו, אדרבה, במקרה הקצה הם רק מנתחים לנו את מהות חיינו כל הזמן. האדם החי, האדם הבריא, זה אדם שמידת, זה לא משנה שאם תראיין אותו, שאל אותו, רגע, למה אתה חי? למה אתה רוצה לחיות? למה אתה כל כך בריא? אז הוא פנה את הדרך, אין לי זמן לנות מכיר. זה לא משנה שהוא לא ירצה לדבר, ואם נלחץ עליו, אז הוא לא ידע מה להגיד, והוא לא יחשוב על זה. לא ברמה המודעת והמוצהרת. ומכל מקום, עצם עומר החיים אומר, יש פה ערך. זה שאתה קם, זה שאתה זז, זה שאתה אוכל, זה שאתה מתקדם, זה שאתה רוצה ללמוד, זה שאתה רוצה לעשות משהו, זה בגלל שאתה רוצה להגיע לאיזשהו מה. ואתה מניח שאם תמשיך, תגיע. כשמאוד מאוד מתבררת לאדם שאין לאן להמשיך, הוא מאבד את כוחותיו. עכשיו אני רוצה לטעון, האדם המזדקן, עכשיו אני אומר דברים פרובוקטיביים ורדיקליים, האדם המזדקן זה אדם המאבד את האמון בחיים ובערך. עצם ההתנוונות ועצם ההיחלשות של הכוחות זה עומר חיים שאומר אין לי שמה לחיות. מי שתודעת אמונתו היא מוחלטת, לא קטע עינו, לא נסליחו. וכשאין בו שום פגם בהזדהותו עם ערך הערכים, אני אמרתי, אלוהים, אתם ובני עליון כולכם. לא הייתם אמורים למות. ועם יודעי אלוהיו, במתן תורה, עכשיו נסחף אחרי מה שאלעד לימד אותנו, ידיעות מהצד. אז בטל מהם מלאך המוות. אילולי חטא העגל, בטל מהם מלאך המוות. אדם הראשון אמור היה בעומק העניין לאכול מעץ החיים וחי לעולם. עץ החיים זה דעת אלוקים המוחלטת. אין סיבה למות. אנחנו מתים מצד אוכלנו, הזדהותנו הם ממדים שנפרדים מעץ החיים. זה לא בטוח שהכל פה טוב, כל כך מוחלט. יש פה אופציה לרע, והתודעה של הרע היא מתחילה להיות אוטונומית לנו. אנחנו מתים. היא נצח ישראל לא ישקר. יש פה ישות שהיא ודאית בערך האלוהי, ומה שמתגלה בפרטים כאובדן תודעת הערך ודעיכת ודעיכת המוות בעם כעם, הוא לא מת, כי הוא עם יודעי אלוהיו. דעת אלוקים של העם הזה, היודע לספר את כוח מעשה השם, זה מה שמתבטא בעומר חייו. יש פה ודאות כזאת בערך שהחיים צריכים לבטא, והוא רוצה להיות שותף לפרויקט הזה. אז כתוצאה מזה הוא לא מתכוון למות. אז הוא לא מת. וזה מה שהרב אומר פה. ידיעתו זו היא תכונת רוחו, מורשת אבותיו, הכרתו הפנימית, חודרת בו בכל לב ובכל נשמה, חוזה, קשורה ודבוקה בנימת אמונתו, אמונת אומן, והנה היא מתבררת בבירור תולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו ועמדתו נגד שריו הרבים, אשר הם הכשלו ומפעלו, הוא קם ויתודד. הוא קם ויתודד. הרב יאמר את זה בעוד מקומות. תקלו שנייה בעמוד קוף ממאלף. לא ממש מפורש, אבל הרעיון שאמרתי לכם בעל פה, הוא מתחזק מהפסקאות האלה שאני אקרא לכם. כנסת ישראל, פסקה י' א', כנסת ישראל מנצחת את העולם בכוחה הרוחני, שיסודה העלייה המוסרית המוחלטת, העולה על הנטיות שברוך האדם, גם על הטובות ויותר רפות שבהן. מגלה היא את כוחה בידיעת הנהגת העולם למעלה מדרך הטבע. מסברת היא בניסי ונפלאות את מהותה העצמית. ניסים ונפלאות, אני אומר לכם בעל פה, אמונת הניסים ונפלאות היא אחת עם אמונת בריאת העולם. אם אתה מאוד בתודעה שהיש הוא פועל יוצא של ערך אידיאלי, תכליתי, אלוהי מוחלט, זה התוכן של הניסים והנפלאות. שם מתנוסס אותו תוכן, הבורא. זה הגדרת מושג הנס במלוא משמעותו, במלוא עניינו. נכון. אתה חש את הצד התכליתי, המוסרי, הערכי, העליון, שהוא מתבטא בצורה בוטה. זה תוכן הנס. זה הנס המכובד. כי יש לפעמים מקרים של איך שאנשים מבינים את מושג הנס, זה מה שקורה באופן לא טבעי. כך אנשים נוהגים להגדיר את מושג נס. אבל יש על מקרים שקורים באופן לא טבעי, כמה גרוע אדם זה שנשתנו עליו סדרי בראשית. אבל הנס המהותי, הענייני, הטוב, הוא זה שמנוסס מגמה, תכלית וערך. ואחרת זה מקרה שסותר את הטבע, ואנחנו דווקא אוהבים את הטבע. סגור סוגריים. הלאה, אני רק רציתי למתוח קו בין הניסים לבין הבריאה, זה אותו עניין. והאמת הזו היא בעצמה מגבירה את העוז הרוחני בקרבה ובעולם. כי אי אפשר לאדם היחידי, גם הקיבוצי, שיתעלה על טבעו, בזמן שהוא תמיד חושב שכל המוטבע בטבע אין עליו כוח עליון להחליפו בעילוי. אם הכל דטרמיניסטי, סך הכל הכל קבוע, אז למה אני יכול להתגבר על מה שקבוע וזה כל מיני יצרים שמשתוללים אצלי? נתון, טבעי, קורה. אבל בתודעה שיש פה ערך אידיאל, יש מוטיבציה מוסרית. טוב, פה הוא אומר על כן אין מנוס מספלות המוסר שבעומק הרוח לא לעובדי עבודה זרה ולא לכופרים מפלטים, והמחשבה שהיא מייצמת את הרוח להעלותו מכל המגרעות שבטבע הבהמי והפראי של האדם, היא רק המחשבה האמונית, הבררת פעולותיה על ידי שלטון שם השם בעולם, בהתגלות רצונית אידיאלית, שזה גילוי שם השם של תורת ישראל. עכשיו תסתכלו דף אחד לפני כן. אנו, כלומר כנסת ישראל רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בה הבעיה בכללה. התכלית המוסרית זה דבר אחד עם מגמת הבריאה, עם המשמעות של המציאות כבריאה, ותוכן אחד עם הניסים, כמו שהסברנו לפני רגע. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שהתרכזות החיים, שהתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבעצם חיינו נהיה מסייעים להשלמתה. אם בפעם אחת הייתה עבודה מיינו כליל המגמה המוסרית של הבעיה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. לא שומע? נכון? זה מה שכתוב. וממילא היו החיים הכללים בטלים וקלים בלי תקנה. אבל לא טובת כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. זה גם כן נכון. כי אם... כן, אני לא בטוח מה פירוש המילה החיים כללים. האם החיים הכללים שלנו, או החיים הכללים כמו שאתה מבין את זה. בסדר. שני הפירושים. הם נכונים. אנו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שאיננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שאנו אוהבים את עצמנו. כי בתוכיותנו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. והכל שבמגמה ובאהבת חיים יקר הוא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים שהשם העליון הנכתב ובלתי נקרא עומד כזב, על כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל, ואתם הדבקים בהוויה אלוהיכם חיים כולכם היום. טוב, אנחנו לא ממש לומדים את הפסקאות האלה, אנחנו רק מתרשמים מהם. אני אומר שגם ההתרשמות, אז במה שדיברנו, זה הולך טוב ביחד. מורגש הולך טוב ביחד. אז נחזור למשפט אצלנו. ידיעתו זו היא תכונת רוחו, מורשת אבותיו, הכרתו הפנימית, חודרת בו בכל לב ובכל נשמה, אחוזה קשורה ודבוקה בנעימת אמונתו ואמונת עומר, בעברות תולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו ועמדתו נגד צריו הרבים, אשר הם הכשלו ומפעלו הוקם ביתודה. ישנה עוד פסקה, שכחתי, התכוונתי לקרוא גם אותה. תחזרו לעמוד קופלמטט. הפסקה שלפני הפסקה, פסקה ה', עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום מגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה לפי גודלו, היקפו ועמוקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה וגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו לפועל בכל בניו. אבל אני מביא את הפסקה בשביל המשפט הבא, הנה. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. הוא אמר פה שעצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא הגבלה בעולם, כלל, בין בכמות, בין באיכות, זה סוד השתוקקות הגאולה. זאת אומרת, הרצון לחזור ולחיות כעם בארץ, בארץ ישראל, מה שיהווה את התנאי ההכרחי וגם המספיק להופעת כל תכונות הנשמה הקולקטיבית של האומה, שזו הגדרת המושג גאולה. זה סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. על ידי שנוציא מן הכוח אל הפועל את תכונת נשמתנו, אז יצא הטוב האינסופי לכל, בין בכמות בין באיכות. לכן אנחנו רוצים את הגאולה. עכשיו שימו לב למשפט. סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לה כוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושים. למה אנחנו חיים? למה אנחנו שורדים? בצורה מדהימה. כי אנחנו רוצים להיגאל. כלומר, יש לנו חשיבות, תודעת חשיבות, להוציא מן הכוח אל הפועל את מה שכמוס בנשמה הקולקטיבית שלנו, ועדיין לא עשינו את זה. ולכן אנחנו לא מתכוונים לעבור מן העולם, עד שלא נעשה את זה. ומאחר שהטוב שאנחנו עומדים להוציא מן הכוח אל הפועל, מכוחנו אל הפועל, הוא טוב אינסופי, אז כנראה אנחנו בכלל לא מתכוונים לעבור מן העולם. בנצח ישראל לא ישקר, אני השם לא שניתי, אתם בני יעקב לא חליטים. טוב, זה מה שרציתי להגיד. אבל אצלנו, אז אני חושב שהוא אומר, הידיעה בכוח מעשה השם, ידיעתו שהיא תכונת רוחו, שהידיעה לספר את כוח מעשה השם, היא זאת המתבטאת בבירור תולדתו, בניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו ועמדתו נגד צריו הרבים, שרמק השלום נפלו והוא קם ביתודה. כן, יש לו צריו רבים, אנחנו מכירים אותם. הם גדולים, הם חזקים, הם אימפריות, הם, יש להם עוצמה שהיא עושה רושם תמיד לעומתו הרבה 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 יותר גדולה. ואם זה, הוא נמצא, והם כולם לא. ולא משנה איזה שם יהיה לכל הצרים, אם קוראים לו פרעו, קוראים לו מבוחד נצר, אם קוראים לו טיטוס, אם קוראים לו מי שלא יקרו, וכו'. ויותר מכל, ויותר מכל חרותה ידיעת קודש עולמי עולמים זו בנשמתו הפנימית, בתביעת רוחו, בזוהר שירתו, בהתגלמות חייו, מותאמת לאופי מוסרו, לתוכנית מדיניותו, ויסוד כל שאיפותיו. יותר ממה שזה נמצא בגילוי המופעי, הממשי, ההיסטורי, ובעומר חייו העולה מסקירת כל תולדתו, חרותה ידיעת קודש עולמי עולמים זו בנשמתו הפנימית. מה שמופיע ברוחו זה רק הופעה, אבל בנשמתו הפנימית, במימד שהוא לא בכירי אצלו, מחולל את תביעת רוחו ומתבטא בזוהר שירתו ובהתגלמות חייו, ומותאם לאופי מוסרו ולתוכנית מדיניותו ויסוד כל שאיפותיו. ופה יש מדרג מלמעלה למטה עוד פעם. זה יותר מכל, זה חקוק בנשמתו ויורד אל רוחו, שירתו, התגלמות חייו, אני יודע, הנפשיים, הממשיים, מותאמת לאופי מוסרו. מה נחשב אצלנו כטוב, מה נחשב אצלנו כהגון, לתוכנית מדיניותו, מדיניות חייו הממשי, בסך הכל זה יסוד כל שאיפותיו. והאמת העליונה הזאת, היא מקוממת את כל היקום, כל יציר נברא ממנה חי, הכל מכוחה ישתלם, כל נופלים יקומו על ידה, כל השוקי כוח, כל רצוצי משפט, ישוב ונרו מזיבה, כל תבואי שאול בחילה יעלו ויעמדו במרחב, כל זומי, כל תמונה שורה, כל חשוכים, על ידי כל שכלות וכל תיאוב, על ידי אור עולמי, אין קט זה יביטו בנהר. אני רציתי להגיד ששלושת המשפטים האלה, הם בנויים פה לפי המודל המאוד מפורסם ב... אצל הלומדים את כתבי הרב, תלמידי הרב ציודה. מה שנקרא כישרון קיום והשפעה, או פה קיום, כישרון והשפעה. רק פה זה בשורש העליון של זה. הקיום זה בולט. הוא אמר את זה מפורש פה. את ניצחונותיו על כל, בסגולת קיומו ועמדתו נגד צריו הרבים. וכנגד הכישרון, אני חושב, זה מה שמתואר פה בנשמתו הפנימית, תביעת רוחו, זוהר שירתו, התגלמות חייו, מותאמת לאופי מוסרו, תוכנית מדיניותו, יסוד כל שאיפותיו. וזה יוצר השפעה על כל האנושות ועל כל היש. באמת העליונה הזאת מקוממת את כל היקום. כל יציר נברא מן החי, כל מכוחה ישתלם, כל הנופלים יקומו על ידה, כל השוקי כוח, כל רצוצי משפט, זה כבר מדובר על האנושות. אז שוקי כוח, רצוצי משפט, זה מערכת המוסרית הממשית. לפני כן מדבר על הישות הקוסמולוגית. כל זהומי, כל תמונה שוררה. לפני כן, רצוצי משפט, ישובי ונהרו מזיבה, כל תבואי שאול בחילה יעלו. חוסר היכולת של האנושות להוציא את משאלותיה הגרעיניות, הבסיסיות, מכוח הישות הישראלית, הם יצאו, יתרוממו, יעלו משאול, בחילה יעלו, ויעמדו במרחב, כל זהומי, כל תמונה שוררה, ישנם כל מיני תובנות, כל מיני ציורים, אליליים, מרושעים, שעומדים בתשתית כל הגויים שכחי האלוהים, הפך עם יודעי אלוהיו, כל החושוכים על ידי כל שכלות וכל תיאור, כל זה זה פועל יוצא של הממדים הבוסריים של האורגניות ההווייתית הכללית הזאת, שגולת הכותרת הבוקרת שלה, הבשלה שלה, האיכותית שלה, זוהי הישראליות של העם הזה. על ידי אור עולמי אין קץ זה, המתגלם בנשמת ישראל ויוצא לפועל בחייו, בהווייתו, ברוחו, בממשותו, מדיניותו, בכל שיבותיו, בכל השוואתו, יביטו בינהו. טוב, לשנה טובה תיכתב ותיחתמו בספרן של צדיקים גמורים יחד עם כל עם ישראל, לטובה ולברכה. Thank you.